שלום וברכה. נושא השיעור שלנו היום הוא השתלות איברים. כאשר אנו מדברים על השתלות איברים, למעשה עלינו לחלק בין שני תחומים שהם נפרדים. תחום אחד אלו השתלות האיברים הנלקחים מאדם חי, כמו השתלת כליה וכדומה. תחום שני הוא השתלות האיברים הנלקחים מאדם מת, כגון רקמות שונות, ענייני קרניות של עין וכן הלאה. הנושא הראשון של השתלות איברים מן החי, שבו לא נעסוק היום, הוא נושא שמשלב דיון שהוא דיון הלכתי, וגם דיון שהוא דיון ערכי, שהרי יש שם דילמה ערכית של השאלה של הצלת נפשות, העומדת אל מול שאלת ההיכנסות של האדם החי לסכנה למטרת אותה הצלת נפשות. לעומת זאת, בהשתלות מן המת, הדיון הוא לא דיון ערכי נוקב, אלא מדובר בדיון הלכתי, קלאסי, והוא בעצם דן בשאלת דחיית איסורים הלכתיים שונים מפני החובה להציל נפש. כאמור, שיעורנו היום יעסוק בהשתלות איברים מן המת. מהם האיסורים ההלכתיים שיכולים להיות כרוכים בכך? אז יש כאן למעשה ארבעה איסורים מרכזיים. האיסור הראשון הוא איסור הנאה מן המת. האיסור השני הוא ביטול מצוות הקבורה של האיבר המושתל. האיסור השלישי, ניבול המת. האיסור הרביעי, גזל המת. אנחנו נעבוד לפי הסדר, נעבור איסור איסור, וננסה לעמוד על יסודותיו, וממילא ננסה לראות האם הוא באמת עומד במקום הצלת נפשות או לא. איסור הנאה מן המת הוא האיסור שבו נפתח את שיעורנו. לאיסור זה למעשה שני מקורות בדברי חז"ל. מקור ראשון מופיע בגמרא בעבודה זרה בדף כ"ט, שם לומדת הגמרא גזירה שווה בין עגלה ערופה לבין פרשת מותה של מרים. בשני המקרים הפסוק נוקט בלשון הכוללת את המילה שם, כן, ותמות שם מרים, וכן וערפו שם את העגלה בנחל. והגמרא קושרת בשני המקרים מכוח אותה גזירה שווה, ואומרת, מה עגלה ערופה אסורה בהנאה? אף מת אסור בהנאה. זהו המקור הראשון, לימוד מעגלה ערופה. המקור השני הוא דברי הגמרא במסכת סנהדרין בדף ממזיין. הגמרא שמה אומרת כך, ההורג בגד למת, אביי אמר אסור, ורבא אמר מותר. אביי אמר אסור, הזמנה מילתהי. ורבא אמר מותר, הזמנה לאו מילתהי. הבה נבהר את דברי הגמרא. למעשה, הדיון כאן הוא בשאלת הבגדים שעתידים לשמש כתכריכים למת. הסוגיה עוסקת במקרה בו אדם כבר נפטר, הוא מוטל מת בפנינו, וכעת מכינים לו תכריכים. התכריכים טרם הולבשו עליו. אם הם היו מולבשים עליו, לכולי עלמא הם היו אסורים בהנאה מדין בגדי מת, מדין תכריכים, וכל מה שקשור לקבר שאסור בהנאה כדין הנאה מן המת. פה מדובר על מצב שבו הם כבר מוכנים לשימוש עבור אותו מת, הם יוצרו עבור אותו מת לאחר שהוא נפטר, אך הם טרם הולבשו עליו. וכאן השאלה היא, האם העובדה שהם מיועדים לשימוש ספציפי, בדיוק עבור אותו מת, לשמש כתכריכיו, האם זה מספיק בכדי לאסור אותם בהנאה? אביי אומר שהדבר הזה מספיק בשביל לאסור אותם בהנאה, מכיוון שהזמנה מילתהי, מכיוון שהעובדה שהם מזומנים, או אם נרצה, הוזמנו למטרה הספציפית הזאת, הדבר הזה די בו בכדי להגדיר אותם כתכריכיו של המת. רב החולק ואומר, הזמנה עליו מילתהי. כלומר, לא די לי בהזמנה, אלא יש צורך שהבגדים יולבשו בפועל על מנת שבאמת יאסרו באיסור ההנאה מן המת. דעתו של רב באמת נפסקה להלכה, וכך אומר השולחן ערוך ביורדיה שמ"ט סעיף א', כן, מת, תכריכיו אסורים בהנאה ודווקא שהזמינם לצורכו ונתנם עליו, אבל בהזמנה לבד, אפילו עשאם לצורכו לאחר שמת, לא נאסרו, דהזמנה לאו מילתא. בסדר. מהו המקור של כל אחד מהם? הגמרא שואלת, מהו מקורו של אביי? פותחת דווקא באביי, לכאורה מכיוון שדבריו הם המחודשים יותר. אז אביי באמת אומר, הוא לומד גזירה שווה, כפי שלמדנו, בין מת לבין עגלה ערופה. הוא אומר, עגלה ערופה, מרגע שאנו מגדירים אותה ככזאת, אף על פי שהיא עדיין לא נערפה, היא כבר נאסרת בהנאה, כן? רש"י מסביר, דקיימלן, ירידתה לנחל איתן היא אוסרתה. אז אם כך בעגלה ערופה, שבה נאמר שם, כך גם באמת שבו נאמר שם, אין צורך בהלבשת הבגדים בפועל, אלא מרגע שברור לנו המסלול של בגדי המת, של התכריכים, אנחנו כבר מגדירים אותם כאסורים בהנאה. כך מסבירה הגמרא את דעת אביי. בדעתו של רבא, אומרת הגמרא, הוא לומד גזרה שווה אחרת. הוא לומד שם מעבודה זרה. הלימוד איננו מעגלה ערופה, גזרה שווה איננה בין מת לבין עגלה ערופה, אלא בין מת לבין עבודה זרה. חפצים שונים המיועדים לעבודה זרה אינם נאסרים בהזמנה, אלא רק מרגע שנעבדה בהם עבודה זרה בפועל. אם כך, בעבודה זרה שנאמר בה אשר עבדו שם הגויים, כך גם באמת שנאמר בו ותמות שם מרים ותיקבר שם. אם כן, יש בפנינו לימוד נוסף, שאף הוא מדאורייתא לכאורה, גזרה שווה, שממנו אנחנו לומדים את איסור ההנאה מן המת. די ברור, לכאורה, שאיסור הזה באמת צריך להיות ברמה מדאורייתא, מכיוון שהוא נלמד בפסוקים בגזרה שווה, וכך סוברים רוב הראשונים. יש ראשונים שאמרו שאיסור זה הוא מדרבנן. מהי הנפקמינה בין שני הלימודים הללו? מה אכפת לי אם הלימוד הוא מעגלה ערופה או מעבודה זרה? הנפקמינה לכאורה היא בשאלה של הנאה שלא כדרכה. אנו יודעים שעל איסורי הנאה בדרך כלל אנו מחייבים דווקא שההנאה היא בדרך הנורמטיבית שבה נהנים מן הדבר עצמו. מה קורה כאשר מדובר בהנאה ממת, אם אפשר בכלל לדבר בו על מושגים של הנאה כדרכה או הנאה שלא כדרכה? אז רוב הראשונים מסבירים לגבי עבודה זרה שהיא נאסרת רק בהנאה כדרכה. אבל אם אני לוקח חפץ של עבודה זרה ונהנה בו בדרך שהיא לא נורמלית, לא דרך הרגילה של הנאה, אזי אינני עובר על איסור הנאה מעבודה זרה. לעומת זאת, עגלה ערופה אסורה כדין הקדש. כך עולה מסוגיה בפסחים, בדף כפיו. ולדעת ראשונים רבים, וגם פוסקים רבים, יעוין ברמב״ם, בהלכות מילה, בפרק ב', הלכה ה', וכן שיטת התוספות, שיטת המשנה למלך, הקדש אסור גם בהנאה שאיננה כדרכה. כעת, יש לנו הבדל משמעותי בין שני המקורות. מכיוון שאם אני לומד את איסור ההנאה מן המת, מגזרה שווה הנלמדת מעגלה ערופה, הרי שכפי שעגלה ערופה אסורה בהנאה גם שלא כדרכה, כך יהיה גם באמת. אם אני לומד את האיסור מעבודה זרה, הרי שבאמת אני אתיר הנאה שאיננה כדרכה. אחרי שאנחנו מגדירים את הדברים כך, יהיה עלינו, וכך נשתדל בהמשך, לנסות ולבחון האם השתלת איברים מן המת מוגדרת כסוג של הנאה כדרכה, או כסוג של הנאה שאיננה כדרכה, ויש בכך לכאורה מחלוקת בין אחרוני זמננו, והדברים יבוארו בהמשך. איסור ההנאה מן המת היה במרכזו של דיון מעניין, שנתפס אולי כמוזר קצת בהתחשב ברפואה של ימינו, אבל דיון מעניין שדן בו הרדב"ז, רבי דוד אבן זמרה, שחי בעיקר בצפת, נולד בספרד ב-1479 ונפטר בצפת ב-1573, היה דמות מאוד מאוד ססגונית, התחיל כפוסק במצרים, היה סוחר, איש אשכולות, איש רב פעלים, שראה גם רבו של השיטה מקובצת. בכל אופן, הרדב"ז דן בשאלה של שימוש בגופות חנותות כתרופה למחלות מסוימות. הבה נקרא את דבריו בפנים, כפי שמופיעים בשו"ת שלו בחלק ג' סימן תקנ"ח. שאלת ממני עוד אחד דעתי, על מה סמכו העולם להתרפות בבשר המת הנקרא מומיה, ושלא במקום סכנה ובדרך הנעתו? ולא עוד, אלא שמסתחרים בו ונושאים ונותנים בו, והוא מאיסורי הנאה. דקיימלן, דבשר המת אסור בהנאה, בכתיב, אתה מוצא מרים וכולי. הרדב"ז דן במציאות רווחת בימיו, שסמכו העולם, כך היה נהוג לעשות, להתרפות במומיות. להשתמש בבשר המת כתרופה למחלות אלו ואחרות. וכך מופיע גם בתיאור השאלה, שגם הייתה כאן תעשייה שלמה של מסחר בעניין הזה. והוא שואל, איך יכול להיות? הרי יש כאן איסור הנאה. משיב הרדב"ז, איסור אכילה לא הוצרכת לשאול, דוודאי מותר באכילה, שהרי נשתנה צורתו וחזר להיות אפר באלמה. וכל שכן על ידי סמים, שהרי המומיה היא בשר החנותין שחונטים אותם בכמה מיני סמים כדי להעמיד צורתו וגופו, וחזר להיות כעין זפת ואין בו איסור אכילה. אז הוא אומר, השאלה של איסור אכילה, טוב שלא שאלת, כי הוא באמת, כי היא באמת לא שאלה. מדוע? כי איסור האכילה היה קיים כל עוד הבשר הזה היה באמת מוגדר כבשר אדם. אך מרגע שהבשר הזה נקבר באדמה, קל וחומר, כאשר מעורבים בו כל מיני סמים שמשנים את כושר העמידה שלו, הוא לא עומד כבשר רגיל, הוא לא נרכב, זאת אומרת שיש בו אחוז רציני של מרכיבים אחרים, הוא אומר, הדין שלו חוזר להיות דין של אפר, מאפר באת ואל אפר תשוב. ברגע שהבשר הוחזר לאדמה, אנחנו רואים אותו כאפר ולא כבשר. אז זה איסור אכילה. מה לגבי איסור ההנאה? לעניין איסור ההנאה, הוא אומר, ודאי לא סגי הייתה מה להתיר הנאתו. דה חמץ שחרחו לאחר זמן, איסורו איסור הנאה ליהנות בפחמים שלו. כלומר, יכולנו אולי לחשוב שהיות שהבשר הזה כבר לא מוגדר כבשר, כבשר של מת, אלא רק כאפר, אז אולי הוא גם מותר בהנאה, מה הבעיה? אז אולי זה לא נכון, כי ראינו, למשל לגבי חמץ, חמץ ששורפים אותו, לאחר זמן איסורו, זאת אומרת בתוך הפסח, אסור ליהנות בפחמים שלו, אף על פי שהם כבר מזמן לא מוגדרים כחמץ. יתרה מזאת, הוא מוסיף, אנחנו יודעים שכל הנקברים, האפר שלהם נאסר בהנאה. אם כן, על מה סמכו העולם להתיר להשתמש בבשר של מומיות בזמנם לרפואה? ולפיכך נראה לי שסמכו להתרפות בו אפילו שלא במקום סכנה, אומר הרדב"ז, מפני שהוא שלא כדרך הנעתו. ולא מבעיה לעשות ממנו תחבושת, דוודאי הווי שלא כדרך הנעתו, אלא אפילו לאוכלו או לשתותו הווי שלא כדרך הנעתו, שהרי סמים מעורבים בו. ואדרבה, אין נהנה מהבשר עצמו מפני הבשר, אלא מפני הסמים אשר עמו. תדע שהרי בשר שאר המתים שאינם חנותים, אינם מועילים כלל. הרדב"ז כאן הוא מאוד ציורי, הוא אומר כך, ההיתר נשען על כך שהבשר של המת שמשמש כאן לרפואה ונהנים ממנו, איננו דבר שנהנים ממנו הנאה כדרכה. ההנאה כאן איננה הנאה כדרכה. הוא אומר, לא רק אם אני הייתי משתמש בחלקים מן המת בשביל להניח אותם על המכה, שזו ודאי הנאה שלא כדרכה מבשר. כן? הנאה נורמלית מבשר היא אכילה ושתייה. זו לא אכילה ושתייה. אלא אפילו לאכול ולשתות כל מיני תרכובות שמכינים מהמומיה, אין בכך בעיה. למה? כלומר שהרי סמים מעורבים בו. ההנאה היא לא מן הבשר עצמו, אלא מן התרכובת שנוצרה יחד עם חומרי החניתה. מביא לכך ראייה מעניינת, הוא אומר, הרי אף אחד לא יאכל בשר של מת שאינו חנות על מנת להתרפא. רק בשר של מת שהוא כן חנות. ממילא יוצא לנו כאן, שמותר לפי הרדב"ז ליהנות מגופו של מת בהנאה שאיננה כדרכה. לעומתו, חולק עליו באופן ישיר, אומנם בתקופה מאוחרת יותר, שוט גינת ורדים לרבי אברהם הלוי, שחי במצרים במאה ה-17. הוא נשאל את אותה שאלה, והוא מביא את דברי הרדב"ז, והוא חולק עליו. כן? מה הוא אומר? הוא אומר שיש איסור הנאה מן המת, גם כאשר ההנאה היא שלא כדרכה. זאת אומרת, המחלוקת בין הרבז לבין הגינת הורדים זו מחלוקת בשאלת הבנת יסוד דין איסור הנאה מן המת. לדעת הרדבז שהתיר, אז האיסור נלמד מעבודה זרה, וכפי שהעבודה זרה מותרת ממנה הנאה שאינה כדרכה, כך גם לגבי הנאה מן המת היא מותרת כאשר היא שלא כדרכה. לעומת זאת, לדעת הגינת ורדים אנחנו צריכים לחלק. בגינת ורדים יש בו כמה נימות בדבריו. עיקר הדבריו הוא כך. באמת, גם אם הייתי רוצה לומר שההנאה מן המת מותרת שלא כדרכה, עדיין היה אסור. מדוע? הוא אומר, רק באיסורי אכילה, שבאמת יש בהם דרך מובהקת של הנאה, שזו הנאה בדרך אכילה, הותרה הנאה שלא כדרכה, מכיוון שהיא לא נכללת באיסור המקורי. אבל באמת, שאין לנו בעצם, באופן נורמלי, באופן סביר, הנאה מוגדרת ממנו, אז נאסרה ממנו הנאה, מאיך היא תמצאי, בכל דרך שהיא. ולכן הדבר אסור. נסכם עד כה בקצרה, איסור הנאה מן המת שני מקורות לו, או גזירה שווה מעבודה זרה, או גזירה שווה מעגלה ערופה. הנפקמינה ביניהם היא בשאלת הנאה שלא כדרכה. ראינו בכך מחלוקת בין האחרונים, בין שוט גינת ורדים, לבין שוט הרדבז. Okay? כדעת הרדבז סבורים גם רב שלמה קלוגר, והמשנה למלך בהלכות אבל, בפרק י' גם כן סובר כך. לעומת זאת, כדעת הגינת ורדים, פוסק רבי עקיבא איגר, מופיע בהגאותיו על השולחן ערוך, בסימן שננטט ביורדיה. מה אנחנו צריכים לעשות כעת? כעת אנחנו צריכים לבדוק האם השתלת איברים מוגדרת להנאה כדרכה מן המת, או להנאה שאינה כדרכה. דיון בכך מופיע אצל כמה מגדולי האחרונים, אחרוני זמננו. רב משה פיינשטיין, בשו"ת שלו ביורדיה חלק א' סימן רכ"ט, הוא דן בכך ברמת הסברה. הוא מעלה סברה שאולי אנחנו נאמר שהיות והדרך היחידה שאנו נהנים ממת היא השתלת איברים, אולי אנחנו נחשיב את ההנאה הזאת להנאה כדרכה ולא הנאה שאינה כדרכה. זאת אומרת, כל זמן שההנאה שעליה היה מדובר היא הנאה של אכילה, אז באמת השתלת איברים הייתה מוגדרת כהנאה שלא כדרכה. אבל במקום שבו הדבר הזה הוא דבר נורמטיבי, דבר נורמלי, זה מה שעושים עם מתים, הרי אף אחד מאיתנו לא אוכל מתים, אלא המקסימום משתמשים באיבריהם בשביל להציל חיים, אולי זאת תוגדר כהנאה כדרכה, ואז לכו לעלמה, הדבר הזה יצטרך להיות אסור. דוגמה, דרך אגב, מתחום אחר, לכך שדרך של עשייה, עשיית פעולה, הופכת להיות הדרך הנורמטיבית, מופיע אצל רב שלמה זלמן נוירבך, זה דבר מאוד מפורסם, בשאלת פתיחת מקרר בשבת. היה מקום לומר שכאשר אנחנו פותחים את המקרר בשבת, וכתוצאה מהפתיחה הזאת נדלק אור בתוך המקרר, מדובר בגרמה, שהרי אנחנו לא מדליקים אור, אנחנו פותחים דלת, לאחר פתיחת הדלת משתחרר, או כחלק מפתיחת הדלת משתחרר שם הסוויץ' והאור נדלק. רב שלמה זלמן דוחה את העניין הזה ואומר, היות שזאת דרך הדלקת האור במקרר, אין דרך אחרת להדליק את האור במקרר, אלא על ידי פתיחת הדלת, זו נחשבת פעולת הדלקת האור. הדבר הזה משמש גם לדיונים בהלכות שבת, בשאלה של מקומות שהאור נדלק בהם על ידי שבירת קרן בלתי נראית כזאת, איזשהו גלאי. ישנם חדרי מדרגות, ישנם מקומות שבהם אין מתג בשביל להדליק בו את האור, בכל אופן לא מתג הנראה לעין או לשימושם שעומד לשימושם של בני אדם, אלא זה נעשה באופן אוטומטי. וגם שם השאלה, האם הדבר הזה מגדיר מחדש את פעולת הדלקת האור? בכל אופן, גם כאן בא רב משה פיינשטיין ומעלה אפשרות שאולי בגלל שזו דרך הנאה מן המת היום, זאת תוגדר הנאה כדרכה. בסופו של דבר, הוא דוחה את זה, כן? נקרא בדבריו. ואף שבאמת אין נהנים כלל, אף לא העובדי כוכבים בזמננו, ונמצא שאין באמת הנאה אחרת, אלא זה שמחברים מאיבריו ובשרו בחי, יש להחשיב לכאורה רפואה מזה דרך הנאה? לא נראה זה כלל, אני יודעתי, כי לא מסתבר שיהיה תלוי זה באיך הוא רוב תשמישו, שרפואה אף שהוא מועט הוא ודאי חשוב מאוד להחשיב, שאומר חלב ממנו, ליהנות ממנו גם לרפואה. ומשום דכתיב אכילה שהוא כדרך כל אדם, ילפין על מזה רק הנאה שהוא לכל אדם, ולא הנאה שהיא רק ליחידים שהם החולים למחלה זו. ואם כן, אף בדבר שאין בו הנאה אחרת, אלא לרפואה, כמו המת בזמננו, שאף העקום אין נהנים בו לדברים אחרים, נמי אם נעימה זה באמת לא נאסר אלא כדרך הנאה, וכו', יש להתיר לחבר בשר מת באדם חי לרפואה, משום שאין זה על כל פנים דרך הנאה דכל אדם, אף שעומד לזה. ומשה פיינשטיין בא ואומר שלמעשה זה נכון שרוב בני האדם שמשתמשים באמת, משתמשים בזה להשתלת איברים. אך באופן כללי, איסורי הנאה לא מוגדרים, סליחה, אני נכשלתי בלשוני, מיעוט בני האדם, כאשר נהנים ממת, נהנים על ידי השתלת איברים ממנו. אך רוב בני האדם אינם נהנים ממת באופן כללי, ואינם נזקקים להשתלות איברים, וממילא זה לא מספיק על מנת להגדיר את השתלות האיברים ממת כהנאה שהיא כדרכה מבשר המת, אבל כן הוא משאיר את זה כגדר של הנאה שאיננה כדרכה. בסופו של דבר, משה פיינשטיין לא מתיר את איסור הנאה מן המת כאן, מכיוון שהוא פוסק כמו הגינת ורדים וכמו רבי עקיבא איגר, שישנו איסור הנאה מן המת גם שלא כדרכה. לגבי שיטתו הכללית, בנוגע להשתלות איברים, אנחנו נעסוק בה בסיכומם של דברים, וראוי להדגיש כאן באמת שמכיוון שאנו עוברים כרגע איסור איסור ובוחנים אותו, ייתכן שפוסק מסוים יאסור באחד מן הסעיפים ויתיר בסעיף אחר, ועלינו להמתין עד לסיום העיסוק בהשתלות מן המת, אני מניח שבעוד שיעור או שניים, על מנת שנוכל לראות את התמונה הכוללת. בכל אופן, מה ראינו כאן? לדעת רב משה פיינשטיין, השתלות איברים עכשיו להנאה שאיננה כדרכה, ובסופו של דבר הוא אוסר את העניין הזה. לעומתו, הרב סיפס הפרנק, בשוט הר צבי, יורדי הסימן ריש עין זין, הוא פוסק לגבי השתלת קרנית, מצרף כמה דברים כסניפים להקל, אך הוא כותב לסמוך על דעת הרדבז שהנאה ממת שאיננה כדרכה מותרת, ועל כן אנחנו יכולים במקרים מסוימים, פה הוא מדבר על השתלת קרנית, להתיר את השתלת האיברים, ולא יהיה בכך משום עבירה על איסור ההנאה מן המת, שוב מכיוון שזו הנאה שאיננה כדרכה. אז עד כאן ראינו שהשתלת איברים תוגדר כהנאה שלא כדרכה, והפסיקה בה תהיה תלויה בשאלה האם אנחנו פוסקים כרבי עקיבא איגר והגינת ורדים או כרדבז. ישנה דעה מאוד מקורית של רב אונטרמן, מופיע בשו"ת שבט מן יהודה בעמוד שין י"ד, שאומר שדין הנאה מן המת, איסור ההנאה מן המת, איננו רלוונטי כאשר אנחנו מדברים על השתלות איברים. ויש לו סברה מקורית ביותר, שבהחלט יש מקום לדון בה, והבה נראה את דבריו בפנים. ורציתי לומר בזה דבר חדש, אשר במושכל ראשון נראה אולי מוזר קצת, אבל אחרי העיון בדבר זה נראה לי שיש בו היתר מבוסס. ומה שלא נזכר דין זה בספרי רבותינו, כנראה מפני שבזמנים הקדמונים לא ידעו מאפשרות ניתוח כזה. אחרי פתיח כזה, כמובן שצריכה לבוא כאן איזושהי פצצה. אכן, על פי כללי ההלכה נראה שיש לדון ולמצוא כוחה דהתירה, ובכל אופן לא מצאתי שום סתירה לכך, לא מן הגמרא ולא מדברי הפוסקים. יסוד ההתר הוא כי בשר המת אסור רק כל זמן שהוא מת. וכשהקיץ לתחייה, נפקע האיסור ממילא. וכמו שאין מקום לחשוב כי בהמאורעות של תחיית המתים בתנך, כמו בין הצרפתית וכן, ובין השונמית, או תחיית העצמות היבשות בימי יחזקאל וכדומה, היו האנשים האלו אסורים בהנאה, כך גם בחלק מן המת ששב היחי על ידי חיבור עם גוף חי, אין איסור הנאה. והטעם הוא מפני שסיבת האיסור של בשר המת הוא לא במה שיצאה נשמתו קודם, אלא בזה שהוא עכשיו מת. וכשהוא שב לתחייה, פקע האיסור, כי מת אסרה תורה ולא חי. ואף על פי שהגוף שממנו נלקח הבשר עדיין מת, מכל מקום לא משגיחינן בזה, דאין האיסור על הבשר מפני שבא מגוף מת, אלא מפני שהוא עצמו בשר מת. וכשנתחבר עם גוף חי והחיות מתפשטת עליו במרוץ הדם ובהרגשה, נעלם האיסור מפני שחלפה סיבת האיסור. והסברה, טוב, מיד נמשיך בדבריו, יש כאן דבר מקורי ביותר. הרב אונטרמן אומר, איסור הנאה מן המת, כשמו כן הוא, הוא איסור הנאה מן המת. אבל האיבר הזה שלוקחים אותו מן המת, ומשתילים אותו בגופו של החי, איננו מת, כאילו קם לתחייה, לא כאילו, הוא ממש קם לתחייה. משתמשים בו, הוא פועל, הדם זורם בו, מרגישים דרכו, הוא ממלא את תפקידו בגוף האדם כמו כל איבר אחר. ממילא, אומר הרב אונטרמן, אי אפשר לדבר על איסור הנאה ממנו כדין איסור הנאה מן המת. האיסור להנות מן המת נובע מכך שהוא מת ממש, לא מזה שפעם הוא היה מת. הוא אומר, אחרי תחיית המתים, או בכל הדוגמאות שמופיעות בתורה, לא נהיה כולנו אסורים בתנך, לא נהיה כולנו אסורים בהנאה. מדין הנאה מן המת, בכיוון שאנחנו נהיה כולנו חיים. אז אין מקום לומר, אומר הרב אונטרמן, שכאשר אני לוקח עיוור ושותן אותו בגופו של אדם אחר, אני נהנה מן המת. איי, אולי נאמר, הרי רוב גופו של אותו אדם שוכב בקבר, האדם עדיין מוגדר כמת. אז פה הוא מסייג, הוא אומר, לא, האיסור הוא לא להנות מחלק של גוף שהוא מת, אלא חלק מגוף מת, כן, מגוף אדם שמת, אלא מחלק שהוא בפנינו כרגע מוטל כאבן שאין בה הופכים מכיוון שהוא מת. אבל ברגע שהוא חי, אי אפשר לדבר בו על איסור. והוא מוסיף, והסברה מתקבלת על הדעת כשניקח לנו לדוגמה את דין הטומאה של בשר המת. כי נראה לי פשוט שאם אחד עשה ניתוח כזה מגוף מת של יהודי שחיבר לגופו, אינו מתאמה באוהל, הוא מותר לכהן להיכנס לבית זה שהאיש נמצא בתוכו. כדברי הגמרא בנידה, דף עין, המת מטמא, ואין החי מטמא. ואם בדין טומאה, כן, מסתבר לומר שגם בנוגע לאיסור הנאה הדין, כן, דכמו דפרחה לטומאה, כן, פרח לו האיסור אחרי שהוא עכשיו חי, דחד טעמה הוא. יש המון היגיון בדבריו של הרב אונטרמן. הראיה כאן היא ראיה לכאורה חזקה. מת מטמא באוהל, כזית מן המת מטמא באוהל. עכשיו, מה קורה אחרי שאני משתיל חלק מן המת, כזית מן המת בגופו של חי? האם אני אומר שהחי הזה הולך ויש בתוכו איבר מת בתוך גופו? אם כך היה הדבר, לכאורה היה אסור לו להימצא יחד עם כהנים מתחת לאותה קורת גג, מכיוון שהכהנים היו נטמאים בטומאת אוהל. אנחנו לא אומרים ככה. למה? כי האיבר הזה הוא לא מת. אז אם האיבר הזה הוא לא מת לגבי טומאה, האיבר הזה איננו נחשב איבר מת גם לגבי איסורי הנאה. הרב אונטרמן, בגדולתו ובאינוונטנותו, באמת כותב, אף על פי שהוא לא מצא אף אחד שחולק, ואף על פי שהוא לא מצא שום סיבה ושום סברה רצינית נגד העניין הזה, הוא אומר, נראה שצריך ללכת ולחפש כוחא דהיתרא, צריך שיצטרפו להיתר זה. אבל הסברה היא בפירוש סברה חזקה, ובוודאי יהיה ניתן לצרף אותה לאיסורים אחרים, להיתרים אחרים. בסדר, אז מה ראינו עד עכשיו? ראינו שאפשר להגדיר השתלת איברים כהנאה מן המת, אלא שנחלקו אחרונים בשאלת הנאה ש... סליחה, כהנאה מן המת שאיננה כדרכה, אלא שנחלקו אחרונים, האם אנו פוסקים כמי שאוסר הנאה שאיננה כדרכה מן המת, או שמא אנחנו מתירים את ההנאה כאשר היא הנאה שאיננה כדרכה. בנוסף, ראינו שיטת הרב אונטרמן שאומר שאין פה בכלל עניין של איסור הנאה מן המת. ישנה עוד הבחנה שצריך לדון בה, וזו השאלה, האם גם אם נאמר שיש איסור הנאה מן המת, בהנאה שאיננה כדרכה, ועל כן יהיה אסור להשתיל איבר מן המת, האם הדבר הזה נכון גם לגבי מתי אקום, או רק לגבי מתי ישראל? ובדברי האחרונים, האמת היא כבר בדברי הראשונים, עולה הבחנה מסוימת בין מתי אקום למתי ישראל. הרמב"ן, במסכת כתובות בדף סמך, אומר דבר אחד מאוד מעניין. הוא אומר, איסור הנאה מן המת הוא דווקא באמת ישראל, באמת יהודי. באמת גוי אין איסור הנאה. מדוע? מצטט מלשונו, ומי הוא בגוי איני יודע בו איסור, דה ממרים גם רינן. הדבר הזה מופיע גם בדברי הרדב"ז, בפירושו על הרמב״ם, בהלכות אבל, פרק י"ד, הלכה כ"א. ומה הוא אומר? הוא אומר, אנחנו לומדים את כל האיסור הזה ממרים. מרים, כידוע לכולנו, הייתה יהודיה. אז הוא אומר, אם המקור עוסק באמת יהודי, אין לי מקור לאסור מת אקום בהנאה. סברה מאוד מעניינת. ברור שאם אני לומד כמו רבה בגמרא בסנהדרין מעבודה זרה, אז אין מקום לחלק בין מתי אקום למתי ישראל. ורב משה פיינשטיין הלך ודחה את הדברים הללו, והוא אמר, כשם שאנחנו לא מקבילים את האיסור של הנאה מן המת, רק למי שממש היה דומה למרים, אולי דווקא נשים, אולי דווקא מי שהיה נביא, כן? כך אנחנו לא נקביל אותו דווקא למי שהיה יהודי. הרשב"א, בשו"ת שלו, בחלק א' סימן שס"ה, נשאל גם כן לגבי העניין הזה, לגבי חילוק בין מתי ישראל למתי אקום, לגבי איסור הנאה, והוא עונה כך, מן הדומה שאין זה עולה יפה, דהתאמה דגזרה, משום שלא ינהג מנהג בזיון באביו ואימו, ואם איקה גזרה בישראל, גזרין לנו אפילו גוי ועבד, עתו ישראל. ועוד, דאי איקה מת דלא מיצר בהנאה, יהי נסך דאסור בהנאה מנהלהו, דאי משום דאי יתקש לזבח וזבח יתקש למת, הוא מת גופי מנהלן דמתי ישראל כאמר. אלא שבזו יש לדחות, ואם כן הקשה למאי, ומכל מקום אינו מתחבר, כמו שאמרנו. זאת אומרת, הרשב"א בא ואומר כאן, אני לא מחלק בין מתי ישראל למתי אקום, הם כולם אסורים בהנאה. חלק מזה בגלל שהדברים קשורים לאיסור נובע אולי מערכים שהם מעבר להנאה מן המת כשלעצמו, כגון לבזות את המת וכן הלאה, והדבר הזה שייך בכל מי שנברא בצלם אלוקים. והוא גם אומר, הגמרא לומדת בסופו של דבר את איסור יהי נסך בהקש מיהי נסך לזבח ומזבח למת, מה מת אסור בהנאה, אף זבח אסור בהנאה, ומשם גם יהי נסך אסור בהנאה. אם מצינו שמת אקום אינו אסור בהנאה, אז כל ההקש הזה ייפול. בכל מקום הוא פוסק שמתי אקום גם אסורים בהנאה, וכך גם פוסקים ראשונים אחרים, הרעה והריטב"א וכן הלאה. בשיטת הרמב״ם לא לגמרי ברור האם דווקא מתי ישראל נאסרים בהנאה או גם מתי אקום אסורים בהנאה, רמב״ם בהלכות אבל פרק י' הלכה כף א', אך יש שהבינו בהחלט שהוא לא מחלק. וכאן יש לנו גם, דרך אגב, קושיות מעניינות, אם יש איסור הנאה מן המת גם שהוא מת אקום, אז יש אחרונים ששאלו, איך יכול להיות שדוד חתך אורלות פלישתים להביא אותם כמוהר כדי להתחתן עם מיכל? איך יכול להיות? הרי זה הנאה מן המת, ואם המת אקום אסור בהנאה, זה בעיה. התירוצים נעים בין תירוצים הלכתיים פורמליים, הם היו קניינו, זה נחשב רכושו, אולי לא מחשבים את זה כמת. ויש כאלו שאמרו שהוא חתך את אורלותיהם בעודם היו, בעודם חיים, וממילא אין כאן איסור הנאה מן המת. בכל אופן, אני מביא את זה רק על מנת לסבר את האוזן קצת. עלינו לבחון כיצד נפסקה ההלכה בשאלה הזאת של הנאה ממת אקום. שולחן ערוך ביורדי השין ממתת פוסק באופן ברור, מת בין עובד כוכבים ובין ישראל, תכריכיו אסורים בהנאה. כך פסקו גם ערוך השולחן, כך הרימה לא משיג שם על השולחן ערוך, משמע שכך גם דעתו. ואם אנחנו מבינים כך, הרי שאיסור ההנאה מן המת, כולל גם גויים, וממילא לשיטת האוסרים הנאה מן המת, גם שהיא הנאה שלו כדרכה, ועל כן אוסרים השתלות איברים, יהיה אסור לשתול גם איברים שנלקחו מתורם שאיננו יהודי. לעומת השולחן ערוך, השח והגרה פוסקים שמתי אקום מותרים בהנאה. התז הולך ככה בדרך האמצע ואומר, מתי אקום אסורים בהנאה, אך רק מדרבנן. מדייק כך מדברי ראשונים שונים. על פי זה, בא רב משה פיינשטיין, ביורדי הריש חפטט, שקראנו מקודם, ואומר, שאם מדובר באמת אקום, אפשר להתיר השתלת איברים. נמצאנו למדים של דעת רב משה פיינשטיין, הדרך הטובה ביותר להתמודד עם איסור הנאה מן המת, כאשר אנחנו באים לדון בהשתלות איברים ממנו, היא לקחת איברים שנתרמו על ידי גוי, לסמוך בכך על הפוסקים שמתירים את הדבר, מכיוון שמדובר במקום צורך גדול. כך משמע גם בדברי הרב עובדיה יוסף, בשו"ת יביע עומר, בחלק ג' יורדי הסימן כף, והוא מצרף פה שני דברים, א', שמדובר בהנאה שלא כדרכה ואפשר לסמוך על שיטת הרדב"ז, וב', שמדובר באמת שהוא מת אקום, מת גוי, ויהיה מותר לקבל איברים כאלו. הוא כותב במפורש שבאמת ישראל אין להקל, מכיוון שבאמת ישראל מלבד איסור ההנאה, יהיה לנו גם כן איסורים נוספים, כמו איסור ניבול המת, והאיסור הזה בעזרת השם אנו נדון בשבוע הבא. שלום, שלום.